ראינו פעם שעברה שיהודה הלוי מפרט את הרצף ההיסטורי מאז בריאת העולם עד הזמן שהוא נמצא בו. ראינו שזה בנוי בצורה של גרעין ופרי, גרעין וקליפה, תודה רבה, גרעין וקליפה, גרעין ופרי. טוב, דיברנו מה שדיברנו, וראינו שאחרי שבעולם, בצורה מקרית, יש אנשים שהם פרי ויש אנשים שהם גרעין, זה לא מקרי, אבל זה לא משהו שעובר בהולדה. בעם ישראל, העניין האלוקי שורה באומה. ועם ישראל זה עם שהוא לנצח נצחים שייך לגרעין. אז לא נחזור על מה שראינו פעם שעברה, אני ממשיך לממחית. בממחית כתוב, פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע, פן יש בזה כזב או קנוניה, דבר אשר כזה לא ייתכן, כי הסכימו עליו אפילו 10 אנשים, ולא שיתבלבלו ויגלו בזה סוד קנונייתם. בדרך כלל דוחים אנשים דברי מי שמביא לפניהם ראשונה מעניין זה, ומבקש מהם להודות בו. על אחת כמה וכמה לא ייתכן, כי הסכימו עליו המונים רבים, בייחוד שהמניין שלהם עודנו קרוב למאורעות, ואין הכזב ועבדות יכולים לחול בו. אז את זה אומר המלך. המלך בעצם אומר, ברגע שאנחנו מתארים תיאור היסטורי מפורט, בדיוק מה קרה, מה אחרי מה, מה לפני מה, איך כל הדברים קרו, אומר המלך, דבר כזה הוא כמעט הוכחה לזה שכל מה שאנחנו אומרים זה נכון. למה? אומר המלך, זה המלך אומר, רב יהודה לוי, ואנחנו נדגיש את זה היום כמה פעמים. אני קורא את זה שוב, פירוט כזה, אחרי שמפרטים כל כך הרבה את כל השנים ומה היה לפני ומה היה אחרי, הוא מרחיק מהלב את הספק הרע, פן יש בזה כזב וקנוניה. כל קבוצה של 5-6 אנשים יכולים להמציא איזה אירוע בהיסטוריה. אפשר להמציא שלפני 30 שנה קרה ככה וככה וככה וככה, וזה יקדם כל מיני אינטרסים שלנו או של מישהו אחר. אפשר להמציא, אבל ההיסטוריה היא כזאת שאף אחד לא יהיה מוכן שימציאו עליו סיפור שהוא המצא. אם אני אמציא עכשיו סיפור על משהו שקרה לפני 20 שנה והוא לא קרה, בטוח יתפסו אותי. איך יתפסו אותי? כי יבדקו בדיוק מאיפה הגעתי ומה הייתי ואיפה הייתי לפני 20 שנה. יביאו הוכחות שמה שאני אומר זה לא מדויק ולא נכון, זה הדמיון שלי. אי אפשר להמציא היסטוריה, אין דבר כזה. אם אני אמציא דבר שקרה לפני 7,000 שנה או 3 מיליארד שנה, אז אין כל כך אינדיקציה כדי לבדוק אם אני צודק או לא צודק. איך אפשר לדעת? אבל תראו, אני קורא עכשיו עוד פעם, בשורה השנייה, דבר אשר כזה לא ייתכן, כי הסכימו עליו אפילו 10 אנשים. ובלא שהתבלבלו וגלו בזה סוד קנונייתם. אפילו אם 10 אנשים ימציאו איזה משהו בהיסטוריה, צ'יק צ'ק נתפוס אותם. גם אם הם יתאמו עמדות ביניהם, יש דברים שהם לא יכולים לתאם ביניהם, ולאט לאט כשיחקרו וירדו לפרטי פרטים, יהיו כל מיני חריגות, הוא יגדיר את זה טיפה לפה, הוא יגדיר את זה טיפה לשם. וממילא, כמו בבית משפט, שיש כמה אנשים שראו משהו, או טוענים שהם ראו משהו, ככל שנחקור אותם יותר, אנחנו נגלה פערים בגרסאות. לפעמים זה מראה שהם משקרים, לפעמים זה מראה גם שהמציאות לא כל כך ברורה, וכל אחד קלט אותה בזווית קצת אחרת. אבל בכל מקרה, המלך פה אומר, גם אם ניקח 10 אנשים שימציאו איזה אירוע היסטורי, אנחנו מאוד מהר נתפוס אותה. למה? כי בדרך כלל שאתה מנסה להמציא, להעמיס על אנשים דבר שהם לא מכירים, אז הם לא יקבלו את זה כל כך מהר. הם לא יקבלו את זה כל כך מהר. יש מצבים שבהם התרמית אולי היא קיימת, אולי תכף נתייחס לזה, יש מצבים שבהם יש כל מיני מיתוסים כאלה. מה שאני אומר לכם עכשיו זה נשמע הזוי, אבל זה לא כל כך הזוי. כי כולם מספרים על טרומפלדור, שהוא, מה הוא אמר לפני שהוא מת? לא מכירות? טוב למות בעד ארצנו. היה חוקר שהראה שזה לא בכלל לא נכון. היו שם כמה אנשים שהיו איתו. כמה אנשים, מכמה כיוונים, הוא לא אמר את זה. אבל אנחנו גדלנו על זה שזה מה שהוא אמר. אז איך הכניסו לנו לראש משהו שלא קרה? דברים כאלה כן יכולים לקרות, כי גם אם הוא לא אמר את זה, החיים שלו אמרו את זה. זה מה שהוא עשה, בן אדם נלחם עם יד אחת, ומסר את הנפש, והוא באמת אמר, טוב לו, החיים שלו צעקו, טוב לו מוד בעד ארצנו. כן, אמר את זה, לא אמר את זה, לא כך משנה. אז זה דבר שאתה לא ממציא את ההיסטוריה, לפעמים אתה יכול טיפה לדמיין, טיפה להוסיף על דברים שלא בדיוק קרו, אבל בסדר, זה לא כך משנה. זה לא כך משנה. אבל להגיד, אם יבוא איזה חוקר ויגיד שטרומפלדור בכלל היה נגד מלחמה על ארץ ישראל, והוא יביא 4-5 עדים שיגידו שהם היו לידו, אף אחד לא יקבל את זה. למה? כי ההיסטוריה, כמו שאנחנו מכירים אותה, צועקת שטרומפלדור היה בן אדם אידיאליסט שבא לקנות ולהילחם על ארץ ישראל. אז אם תביא 10 אנשים שיעידו, אנחנו מאוד מהר נעלה על זה שהם ממציאים. הם ממציאים. ואם יש אנשים שהיו מנסו להכחיש את השואה, והם אנשים מאוד מלומדים, הם יראו כל מיני נתונים או חלקי נתונים, אנחנו מאוד מהר נראה שכל מה שהם אומרים זה חלקי אמיתות, חלקי נתונים. הם עושים את זה בצורה מאוד כישרונית, אבל אנחנו מאוד מהר נראה שהם ממציאים. למה? כי אף בן אדם לא רוצה שימציאו לו את ההיסטוריה. כל בן אדם שממציאים עליו משהו בהיסטוריה, הוא מאוד מהר דוחה את זה. בדרך כלל דוחים אנשים דברי מי שמביא לפניהם ראשונה מניין זה ומבקש מהם להודות בו. ועכשיו תראו את הסוף של הטיעון של המלך. על אחת כמה וכמה לא ייתכן כי הסכימו עליו המונים רבים. בייחוד שהמניין שלכם עודנו קרוב למאורות, ואין הכזב ועבדות יכולים לחול. זאת אומרת, זה שיש לכם ספירה על כל הרצף ההיסטורי, זה שיש להם ישראל ספירה על הרצף ההיסטורי, מתי יצאנו ממצרים, מה קרה במצרים, כל המכות, הכניסה לארץ, הניסים, בית ראשון, בית שני, יש פה יותר מדי נתונים שאם הם לא היו נכונים, אף אחד לא מקבל את זה. אף אחד לא מקבל. לא אנחנו, ובטח לא הסיפור שמתייחס, מה, אתם חושבות שהמצרים, שמספרים עליהם שהם חטפו 10 מכות, לא היו מוציאים איזה ספר, איזה מחקר שהכל שטויות, זה המצאה של עם ישראל, והכל זה סתם הזיה. ואם יהושע הקיף את החומות ביריחו, והם נפלו, וזה המצאה, מה, הם לא היו כותבים איזה ספר? היו כותבים. התנ"ך התפרסם לא כל כך הרבה אחרי שזה קרה, ואף אחד לא כתב ספר נגד, לא שמענו בכל אופן. אז מה זה מראה אומר המלך? זה שיש לכם ספירה, זה הוכחה די גדולה לזה שמה מה שאתם אומרים שקרה, כנראה שזה קרה. יש פה הוכחה. כך סובר המלך. כי לא יכול להיות שהמונים, כך 10 אנשים יספר להם איזה סיפור, הם ישר פרקיעו חרוכה, מה פתאום, ומי אמר ואתה ממציא ולמה ובשביל מה. ופה המונים, מיליונים של יהודים מקבלים את הסיפור, ולא כופרים בו ולא נלחמים בו. אומר המלך, זו הוכחה. במיוחד שאנחנו לא מדברים לפני 7 מיליארד שנה, שאף אחד לא יודע מה קרה שם. אם בכלל היה לפני 7 מיליארד שנה, נגיד. אז הדבר שהוא יחסית קרוב, יחסית מדיד, אז יש פה הוכחה רצינית. הוכחה מצוינת. מישהי חושבת שזו הוכחה לא טובה? לא. באמת הוכחה טובה. אבל תשימו לב טוב, זה מופיע פה בספר, פעם שנייה, פעם ראשונה זה היה אצל המוסלמים, הוא גם אמר משהו כזה, פעם שנייה פה, וכל פעם שזה מופיע, מי שמוכיח את ההוכחה הזאת, זה לא רב יהודה הלוי, זה המלך. או המוסלמים. המלך לא. בואו נראה את הפסקה הבאה, לאור זה, זה פה, אם אני הייתי כותב את הספר, פסקה ממתת, נראה לי שגם אתם. מה היינו כותבים בפסקה ממתת? בואו נרחיב את ההוכחה, אם כתוב בתנ"ך, וכל מה שכתוב בתנ"ך נכון, אז קיבלנו תורה ומצוות, והים נפתח לשתיים, וארץ ישראל היא שלנו. כל מה שכתוב בתורה הוא אמיתי, כי לא יכול להיות שנשקר ונמציא על דבר שההיסטוריה בחנה. וממילא, מה שמתבקש זה להוכיח, אם זה ככה וזה הוכחה, אז כל מה שכתוב בתורה נכון. אז יש תורה מהשמיים, ויש יכולת לאדם לדבר עם אלוקים. בואו נוכיח את הכל, כל מה שכתוב בתורה זה הוכחה, ככה כתוב פסקה מוחקת. אבל משום מה, רבי יהודה הלוי, הוא לא דוקר את הנקודה שהוא יכל לדקור. כל בן אדם הגיוני שעובד בצורה לוגית היה אומר, אחרי פסקה ממחת, אז מה שרצינו להוכיח, הוכחנו. כל מה שכתוב בתורה, מתן, הכל, זה הוכחה גמורה. אבל לפני שאנחנו קוראים, אנחנו כבר נראה, זה לא מה שכתוב פה פסקה ממחת, וזה גם לא כתוב פה עד סוף הספר. משום מה. וזה אומר דרשני, למה רבי יהודה הלוי, המלך כבר אומר, הנה יש לי הוכחה שכל מה שכתוב בתנ"ך נכון. יאללה, עוד משהו אחד, לא, הוכחנו את היהדות, נגמר. אבל זה לא מופיע משום מה. אני מנסה לראות למה, בואו נקרא את ממתת. אמנם כן הוא, מסכים. ועכשיו תראו לאיפה הוא לוקח את הדברים. אברהם עצמו היה בן דור הפלגה. אולם הוא, וקרוביו עמו, שמר על לשון עבר סבו. אשר על כן, נקרא בשם עברי. מעניין, הוא תופס פינה. מה זה לא חשובה? אם הוא היה חוקר לשון, אולי זה חשוב. הוא בא ואומר, אמרת שמה שכתוב בתנ"ך זה נכון, נכון? יופי. עכשיו תשים לב טוב, מה כתוב בתנ"ך? כתוב אברהם העברי. למה קוראים לו עברי? כי הוא דיבר את הלשון, הוא ואלה שהיו איתו, הוא דיבר את לשון העברית. למה קוראים לו עברית עברית? זה מעבר. שם ועבר? עבר. אז עבר, זה השפה שלו. אברהם אבינו דיבר את השפה הזאת. זה פרט כזה חשוב? לא כל כך. למה הוא תפס על זה? תראו, עכשיו אנחנו נכנסים פה לאיזה סוגריים חשובות. אבל גם אחרי הסוגריים, כל ההוכחה של רבי יהודה הלוי היא תשב על עבר. וזהו. לא יותר מזה. מה הוא נתפס על הדבר הלא חשוב הזה? אז בואו נראה עכשיו את הסוגריים, אחר כך נראה לאיפה הוא חותר. וכשבא משה 400 שנה אחריו, אחרי מי? אחרי אברהם, כבר הגיעו בני האדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ. איך יודעים? יודעים. על הארץ יודעים, נכון? הפרעונים עד היום לא יודעים איך הם עשו את החניתה שלהם, איך הם בנו את הפירמידות, איך מרימים אבנים כאלה לגבעים כאלה, איך חותכים אבנים בצורה מדויקת. לא יודעים. עד היום לא יודעים. איזה חומר הם שמו בשימור גופות שלהם, עד היום לא יודעים. זאת אומרת, הם היו מדענים רציניים, הם הכירו את השמיים ואת הארץ, הם הבינו בטבע. ובדור כזה הופיע משה לפני פרעה ולפני חכמי מצרים. משה רבנו בא ומופיע לפניהם. מה הוא מופיע לפניהם? הוא עושה להם כל מיני קסמים, כל מיני הוכחות, כל מיני אותות, מופתים, הנחש, מקל, מצרה, עושה להם את כל הדברים. והנה גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו, גם עם ישראל והחכמים, התלמידי החכמים של עם ישראל, פגשו את משה רבינו, משה רבינו גם להם עושה אותות ומופתים. אף אחד לא קונה אותו ואומר לו, אמרת, אז בסדר, קיבלתי. אלא, אומר רבי יהודה הלוי, הם הסכימו לו. איך? הם בדקו וחקרו. אף אחד לא תמים. אף אחד אתה לא יכול למכור לו. שאתה עושה ניסים, ושהקדוש ברוך הוא אמר לך, תנסו לחשוב, אם אחת פה מחר בוקר תגיע, תקום בבוקר, והיא תגיד לכל החברות, אתמול בערב אלוקים אמר לי שהגאולה מחר מתחילה. אנחנו עולים עכשיו לירושלים, קדימה, 5 דקות נוסעים. מה השלב הבא? יש פה אחראי, אחראית רפואה. מפנים את זה לשם, נכון? למה? מה נסגר? מה אתה יודע? חלמת איזה חלום, תעזבי אותנו, מאיפה זה הגיע? אם תהיה יותר מיני רצינית, אתה עוד צריך לטפל בזה תרופתית, מה נעשה? למה המשרון הולך אחרי משה רבינו? הם בתוך השיעבוד, בתוך הכל, והוא אומר להם, מכות פקדתי. עושה להם איזה פירוטכניקה, פתאום עושה להם כסף, הופך נחש למכה. מה הם פריירים? למה שהם ילכו אחריו? אומר רבי יהודה הלוי, הם לא פריירים בכלל. לא המצרים ולא הם. הם בדקו וחקרו. למה? הועיל ולא האמינו. אמונה שלמה, כי ידבר האלוהים בשר ודם. זה לא יכול להיות שאלוקים ידבר עם בן אדם. זה לא יכול להיות. שהוא אומר לך, תשמע, מחר הולך להיות גאולה, אז בוא תאסוף את עם ישראל. לא יכול להיות. הם לא פריירים, הם רצו הוכחות. ועמדו בספקם זה, גם אחרי כל ההוכחות של משה רבינו, לא עזר, זה לא הרגיע את הלב, כי לך תדע איך הוא הפך את הנחש למקל. כוכבית, המצרים גם הצליחו. להפוך את המקל לנחש. גם הם יכולים. גם הם מצליחים. בסדר, אז הוא יותר חזק. בסדר, זה לא מראה, בסדר, יש לו כסף יותר טוב. זה לא מראה לחלוטין שהאלוקים דיבר עם משה רבינו. הם לא סגורים על זה. עד, עמדו בספקם זה, עד אשר ישמיעם האלוה את דברו בעשרת הדיברות. כשהם שומעו את זה באוזניים, זהו. עכשיו קיבלנו. הם לא פריירים. ואז הם הלכו, כמו שכתוב בזה, וגם בך יאמינו לעולם. כך התורה אומרת. לך תגיד לעם ישראל שהם הולכים לצאת ממצרים, ואחרי שתצאו ממצרים, אז אנחנו נעמוד על ההר הזה, וגם בך יאמינו לעולם. אחרי שתקבלו תורה, אז הם יאמינו במשה רבינו. כך הפסוקים אומרים. זה מה שאומר פה. כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם. הם לא קיבלו כל מה שהוא אומר ואמרו אמן. אמרת, זה יש כהן, בוא, אנחנו איתך. הם לא פריירים. הם היו בספק. זה פסוקים פה של התורה. כי מתוך חוכמה, כי ירו, פן יש באותותיו תחבולה, מתחבולות ההצטגננות או אמנות הדומה לה, אשר לא תעמוד לפני הבחינה, כי הם כמטבע מזויף. כשמישהו עושה עליך קסם, הוא עושה לך איזה כישוף, בהתחלה אתה בהלם, אתה בשוק, אתה לא מבין איך זה יכול להיות. איך פתאום מישהו נעלם, עושה את הקסם, מישהו נעלם. ראית אותו, איך הוא נעלם? אתה לאט לאט חושב, חושב מפה, חושב משם, לאט לאט, אולי אתה עולה על זה. או שעם הזמן אתה מבין שזה בעצם הכל עבודה בעיניים, זה רק אשליה, עושה לך תמונות, זוויות, בסדר. אם יש קוסם שמעלים את מגדלי התאומים, זיכרונם לברכה, אבל לא לברכה, לא יודע, אבל אם יש קוסם שמעלים את זה, כנראה שהוא לא מעלים את זה. זה הכל המשחקים של אורות, מסתבר ככה, אני לא יודע איך הוא עושה את זה. אבל מסתבר שהוא לא העלים את הבניין, אין דבר כזה. כל אחד יודע את זה. אז כשמישהו עושה לך איזה קסם כזה, בסדר, נו, אין לך איך להסביר איך זה עובד. אז אתה מקבל את זה, מקבל, טוב, בסדר, אבל אתה מתחפש מפה ומשם ומכאן, כי אתה לא מקבל את זה. הפה שלך מתמלא במים, אין לך מה להגיד. אבל הלב לא מקבל את זה. לא מקבל, בצדק הוא לא מקבל. מה פתאום שתקבל דברים שהשכל לא יכול לקבל? אבל הוא קורא לזה פה כמטבע המזויף. פעם היו מזייפים מטבעות, ואולי גם היום, וזה נראה אותו מטבע, ואיך בדיוק אתה בודק, לא יודע, היו צריכים לבדוק את החומרים הכימיים שמרכיבים את המטבע, איך עושים את זה, לא יודע. אז בודקים, בודקים, בודקים. בהתחלה חושבים שזה באמת מטבע אמיתי. וככל שעובר הזמן, מגלים שעבדו עליך. או שלא. אז גם עם ישראל עובד באותה שיטה. עם ישראל לא פראייר. מה זה קשור פה לעניין של אברהם אבינו ולשפה של עבר? לכן אמרתי מקודם, יש פה סוגרה. בואו נראה לאיפה זה לוקח. ואילו העניין האלוקי כזהב המזוקק, אשר בעת הבחינה יימצא ערך כל דינר שלו גדול כפלאי. מה הכוונה? אני חושב שאומר פה רבי יהודה לוי, יש הבדל בין כישוף לבין נס שהקדוש ברוך הוא עושה. מה ההבדל? יש הבדל. כישוף זה אומר שבן אדם מתפרץ לתוך הטבע, עושה פה איזו אשליה, הוא באמת יכול לזמן מסוים לעשות איזה משהו נגד הטבע, וזהו, אחר כך הכל חוזר לקדמותו. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה נס, כשהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא מוריד את התורה, ניסים של הקדוש ברוך הוא, ועוד נדבר על זה לא עכשיו, עוד איזה, לא יודע מתי, מקווה שנגיע, אז נס זה בעצם הקדוש ברוך הוא יורד למציאות ומשנה את הטבע. ברגע שיש עם ישראל בעולם, אנחנו חיים באותו רגע בעולם אחר. הוא קורא לזה פה, עם ישראל לא פריירים, הם לא מקבלים דברים סתם. הם בודקים, ובאמת בודקים ובודקים ובודקים, וככל שהם יותר בודקים, הם רואים שהכל אמת. הכל אמיתי. ככל שעובר הזמן, אתה יותר מבין מה קרה לעם ישראל. עד כאן, סגור סוגריים. אומר פה עכשיו רבי יהודה לוי, איך יעלה על הדעת? כי אנשים כאלה, מה זה אנשים כאלה? אנשים רציניים, מקצוענים, אנשי מדע, הם לא פריירים, אתה לא יכול לספר להם סיפורים, אתה לא יכול להמציא להם היסטוריה, לא, אתה לא יכול לדחוף להם לפה דברים. הם לא פריירים בכלל. איך יעלה על הדעת? כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה, כי לפני 500 שנה הייתה בעולם רק לשון עבר בלבד. היא אשר מפלגה בבבל רק בימי פלג, וחרומות אחדות מתייחסות אל יפת, ואומות אחרות אל שם, ואחרות אל חם, וכי ארצותם כך וכך הם. הייתכן הדבר כי נתקבל אנחנו היום דבר כזב שיספר לנו אדם בנוגע ליחסי אומות מפורסמות ודברי ימי לשונתם, שעה שסיפורו נסב על תקופה פחותה מ-500 שנה. אני אומר בעברית מה שכתוב פה, באמת דברים תמוהים. אחרי כל ההקדמות, אני חוזר עליהם. א', אברהם דובר עברית, ב', עם ישראל לא פרייר. עם ישראל בתקופת משה רבינו לא פרייר. פרעה לא פרייר. משה רבינו כל דבר שהוא אומר בודקים ובוחנים. ומשה רבינו מספר להם בתורה. מה הוא תפס פה? מכל התורה. עם ישראל מקבל, זה עובר מסך אצל עם ישראל, שאברהם אבינו ירש את שפת עבר. ואף אחד לא צועק. ואף אחד זה לא מעניין אותו, אף אחד זה לא מציק לו, אף אחד לא מתנגד. סימן שזה נכון. נכון, זה מה שכתוב פה. מה הוכיח פה? הוא פה, תראו איזו הוכחה רצינית הוא שם פה. הסביר לנו מי זה עם ישראל, מה זה משה רבינו, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה פרעה. הם אנשים רציניים. מה אתה רוצה להוכיח בזה? שאברהם אבינו דיבר עברית. מה הוכחת פה? מה המטרה? מה היה? מילא תגיד, וממילא קיבלנו תורה והאמינו בזה, לא פרייר. הוא לא אומר את זה. מה הוא נסה להשיג פה? הוא זורם איתו המלך. אמר הכוזרי, דבר זה מן הנמנעות, הוא כיר ייתכן. הלא בידינו כתבי יד מעין מחברים שהניחו יסוד לחוכמות ידועות לפני 500 שנה. וכן לא ייתכן לספר כזבים על מה שהיה לפני 500 שנה בדברים פורסמים, כגון יחס, לשון, בכתב. הוא זורם איתו לגמרי, הוא אומר, אתה צודק, אף אחד לא יכול להמציא היסטוריה. אף אחד לא יכול להמציא שלפני 500 שנה עם ישראל דיבר סינית בפולין. אי אפשר להמציא את זה, כי כל אחד יודע שזה לא נכון. אנחנו 500 שנה לפני מכירים קצת, אף אחד לא מקבל את זה. טוב, אלה דברים, סליחה, נון א', הייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו אלה. והלא ראינו כי גם עמו חקר אותו, אף כי אנשים שאינם בני עמו. הדברים פה מאוד מאוד צועקים, רבי יהודה לוי לא מובן. מה הוא רוצה? למה זה כל כך חשוב להוכיח שאברהם אבינו דיבר את שפת עבר, שדיבר את שפת אדם הראשון? מה זה כל כך משנה? את מי זה מעניין? רבי יהודה לוי זה מאוד מעניין. איך? זה על אותו כיוון, אני מסכים. אבל באמת מוזר, יכול להיות, אבל אם כבר הוא הגיע לנקודה, תוכיח את התורה, תוכיח את אלוקים. למה הוא מסתיר כל הזמן את הדבר הכי חשוב? הוא תופס פינה. בסדר, דיברו עברית פעם. יופי, שקועל את חברה. יכול להיות שמה שאתה אומר את זה מאוד נכון, אבל אני מנסה לראות למה הוא לא הביא הרבה יותר מזה. אז כדי להבין את הדבר הזה, אני חושב שתי תשובות. ננסה שתי תשובות להגיד פה. תשובה אחת זה ממש בפשט, אני חושב. תשובה שנייה היא קצת יותר רחבה, וקשורה להרבה דברים גם היום. אז ננסה לראות את הדברים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בו. אנחנו רואים, ואני חוזר על זה בערך כל שיעור, אבל זה חשוב. אנחנו רואים שרבי יהודה הלוי עומד על הראש לא להוכיח שיש אלוקים. הוא כבר בהוכחה, בפנים, נמצא בפנים. אבל לא, לא רוצה להוכיח את זה. לא רוצה להוכיח שיש אלוקים. איך הוא יוכיח שיש אלוקים? כי משה רבנו הפיל עליהם תנ"ך, בתנ"ך כתוב שיש אלוקים. אף אחד לא נלחם, לא המצרים, לא עם ישראל, לא אף אחד. אז יש אלוקים, נגמר. לא רוצה להוכיח את זה. הוא לא רוצה להתקרב להוכחות שכליות. למה? אז חזרנו לזה הרבה פעמים, נחזור אותו עוד פעם. זה טוב לחזור. למה זה ככה? אז ראינו כבר שקשר של אדם עם משהו, הוא יכול להיות נסוב על שתי סוגים של קשרים. קשר אחד זה קשר הגיוני. קשר הגיוני. ההיגיון מחייב שתאכל בריא, תהיה עדין, תהיה בן אדם ממידות, כדאי לך לבחור מקצוע, כדאי לך לעשות כל מיני דברים שהשכל אומר שכדאי לעשות. בסדר, זה, אז ממילא, אם השכל מחייב, אז יש לך קשר לבריאות, יש לך קשר למקצוע, יש לך קשר למידות, כי השכל מחייב את זה. זה סוג של קשר אחד. מה טוב בקשר הזה? השכל הוא לא פרייר, הוא הוכיח, אז זהו, אתה נעול. שכל זה משהו יציב. אבל יש בזה גם כמה חסרונות. חסרונות קטנים, חסרונות גדולים. חסרונות קטנים, השכל, מדי פעם, יכול להשתנות. יכול להשתנות. מה שהיום נראה הגיוני. אם, אני יודע, 5,700 שנה בערך היה הגיוני להתחתן. פתאום היום לא הגיוני להתחתן. לא הגיוני. יש אנשים שיגידו לך, זה... איך קוראים לזה היום? המודלים הישנים של המשפחה. זה נקרא חתונה. היום יש מודלים חדשים. הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר נאורים. זה הקדמה. מה קרה לשכל? אז השכל, כמה שהוא חזק, הוא גם משתנה. משתנה. הרבה דברים, גם המדע חושב משהו אחד, למחרת הוא חושב משהו אחר. אולי סיפרתי לכם, על טיפת חלב של הילדים שלי. לא סיפרתי. אז שהילדה הגדולה שלנו הייתה תינוקת, אמרו לנו שעד גיל שנה, אני כבר לא זוכר, אולי אני לא מהפוך, עד גיל שנה אסור באיסור חמור לאכול ביצה קשה לילד בן שנה. למה? הורס את הפיתוח, הורס את הגידול של המוח, של הזה, לא יודע, בדיוק מחקרים, כך, זה מה שלטיפת חלב אומרים. טוב. בילד השני, מרגיעים טיפת חלב, אומרים לו, מה אתם נותנים לו לאכול? אז אני ישר אמרתי, לא ביצה קשה, אני זוכר מה הילדה הראשונה. אמרו לי, מה פתאום? אותה בת. מה פתאום? היום אומרים שחייבים מגיל חצי שנה לתת ביצה קשה. זה דבר הכי בריא, זה הכי מפתח את המוח, זה הכי זה. טוב. בילד השלישי, לא, אני לא צוחק, בילד השלישי, חוזרים חוזרים על הראשונות. בילד השלישי, אמרתי לה, כן, אני נותן להם ביצה. מה פתאום ביצה קשה זה מסוכן? אז אתה מבין שהמחקרים זה... כמה שהשכל זה דבר יציב וגיוני. אבל זה לא, בטווח של זמן, זה לא דבר הכי יציב. א', ב', אז עוד פעם, אני מסביר למה לבנות על השכל, יש בזה בעיות קטנות, השכל משתנה מדי פעם, אז לא תמיד הוא צודק. א', ב', בעיה עמוקה יותר, כשאתה בקשר עם משהו דרך השכל, אז בעצם אתה לא בקשר לזה. השכל אומר שזה הגיוני לאכול בריא, אבל לא בא לך לאכול בריא. זאת אומרת, החיים שלך, החיים הטבעיים שלך, הם לא מיישרים קו עם מה שהשכל מבין. יש פעם מה השכל מבין, מה בא לי? זה לא עובד ביחד. וממילא, אם אתה מייצר קשר רק דרך השכל, פירושו של דבר, אין לי שום חשק לדברים שהשכל קבל אותי אליהם. זה הגיוני, מה אני אעשה? אני לא אעשה עם ההיגיון. אני לא משוגע, אני אעשה מה שהשכל אומר. אבל אני לא נמצא שם. אני לא מחובר לזה. זה לא מדבר איתי. וממילא, יש פה פערים, נכון? הרבה אנשים... עם תמותה מספר אחד בעולם זה, נגיד, אישון ומחלות לב. למה זה קורה? זה בגלל שאנשים לא מקשיבים לבריאות. לא, איך זה יכול להיות? מה, אנשים אין להם סכל? אין בטח יש להם סכל. אין רופאים שמאשנים? יש. אני ראיתי ראש מחלקה, גמרתי פגישה, יצאתי החוצה, ישבנו, דיברנו, הוציא סיגריות. איך יכול להיות? ראש מחלקה. בהדסה עין כרם, רופא, מהבכירים בעולם. איך זה יכול להיות? אלא מה? השכל, כל הכבוד לו, אבל החיים, יש להם גם מה להגיד. לא תמיד, אם אתה קושר יחס בינך לבין משהו דרך השכל, הרבה פעמים יש פה פערים די גדולים בין החיים שלך לבין הדבר שאתה מחובר אליו. ממילא. יש פה גם בעיה קטנה שהשכל לפעמים משתנה, אבל גם בעיה יותר גדולה. אתה מחובר דרך השכל, אז זה קשר אפלטוני. זה קשר הגיוני, אבל הוא לא מסעיר לך את החיים. אתה לא רוצה את זה. הרצון שלך לא נמצא שם. החשק הפנימי שלך, החלום שלך לא נמצא שם. מה שנמצא שם זה היגיון. בסדר, היגיון הוא סוג של... זה סוג של אלימות. אתה מכריח את החיים ללכת לפי השכל. זה מצוין, אני לא נגד השכל. מעולה. כדאי מאוד ללכת דרך השכל, אבל זה לא מטרה. בטח כשאתה קשור לאלוקים.
כן. יש דרך לחבר את
הרצון
שלי
ולחיים
שלי
לעבוד של השכל. כן, בשביל זה יש... הדרך קוראים לה עם ישראל. בדיוק בשביל זה יש את עם ישראל בעולם. זה הדרך. בשביל זה יש תורה בעולם. התורה, אני אומר את זה בגדול, אבל זה כל מאמר ראשון, זה מה שהוא בא בעצם להגיד. התורה, עם ישראל והתורה בעצם באו להגיד שאפשר, אולי במקום לענות לך בו, שנראה את האלטרנטיבה. אמרנו, יש קשר עם השכל, בואו נראה מה האלטרנטיבה, וזה יכול להיות כבר יעניין. אז לכן הקשר דרך השכל הוא קשר בעייתי ביותר. אם תוכיח לי, איזה יופי, אחלה הוכחה. השכל יתפוס, אבל החיים נשארים מאחורה. הם לא מעוניינים בזה, הם לא רוצים את זה. אין להם תחושת חיבור ורצון להתקדם, ולהוסיף, ולהעמיק, ולהיות יותר ויותר. מתי בן אדם יש לו תחושה שהוא רוצה יותר ויותר ויותר להיות מחובר? כשזה שכנע את החיים שלו. כשזה שכנע, אם יש לי שכנוע פנימי בדברים, יש לי קשר פנימי לדברים, אז אני רוצה להיות קשור לדבר שאני רוצה להיות קשור אליו. נכון, בן אדם שמתחתן, אמרת השם אצל כולם, התתחתנו זה לא מהשכל, לא בודקים על הנייר. את ככה, טוב, זהו ככה, טוב, תשמע, הגיוני, יאללה, חתונה. זה לא עובד ככה. נכון, צריך שיהיה פה חיבור פנימי, קשר, איך עושים? אני עושים את זה. צריך שיבצר איזה קשר, בלי זה כל אחת יודעת, אי אפשר להתחתן ככה, לא מתחתנים על הנייר. זה לא משנה מההורים שלו וכמה זה, באיזה שבע הוא למד, זה הכל על הנייר. זה צריך שזה יהיה חיבור בחיים. בלי זה אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לחיות ככה. אז גם בטח ביחס לאלוקים, אם אנחנו נבנה את הקשר רק דרך השכל, אז זה דבר גרוע מאוד. כי יש פה דבר ענק שמכתיב לנו המון דברים. מה לעשות, ואיך לאכול, ואיך לחשוב, ואיך לישון, ואיך לקום, ואיך... מה לא, בכל חור בחיים זה נכנע יש שם הלכות. אם הדבר הזה הוא רק בגלל שזה הגיוני, אז יש פה משהו שתופס אותך, הוא מאוד הגיוני. אבל אין לך בחיים שום חשק להיות קשור אליו. אז יש פה פגם בחיבור בינך לבין אלוקים. לכן רב יהודה לוי עומד על הראש, עושה כל מה שהוא יכול, רק על תכריח בשכל את אלוקים. הוא פה עוד שנייה יכול לעשות את זה. לא רוצה. באידיאל אני לא רוצה. כי ליצור חיבור בין האדם לבין אלוקים, זה לא דרך, רק דרך השכל, זה גם מאוד מרכזי. לא, אף אחד לא ישיר שירים, אז הוא יהיה קשור לאלוקים. זה כדי להתחבר לאלוקים, דרך מעשים ודרך לימוד. אז דרך זה מתחברים לאלוקים. זה הדרך, אפשר גם מדי פעם לשיר, אבל זה לא ככה בונים קרבת אלוקים. ממילא אומר פה רב יהודה לוי, אני רוצה ליצור חיבור שישכנע את האדם מבפנים. אני רוצה לרתום את הלב של הבן אדם, שהלב של הבן אדם משתכנע. הלב בפנים עמוק הוא השתכנע, יש בעולם אלוקים. יש בעולם יכולת לחבר את החיים לדבר קדוש. האדם יכול לחיות, לרצות, להשתוקק, להתיישר לפי קדושה. יש דבר כזה, יש יכולת כזאת. ביכולת הזאת אני יכול להוכיח אותה, זה מאוד קצר. גם אפשר לפרוח את זה. כי ספר אמרנו, זה לא יציב. אבל זאת לא המטרה, המטרה זה ליצור חיבור חי. איך עושים את זה? אז רבי יהודה הלוי פה מנסה לקחת את מה שהמלך מתלהב פה בתור הוכחה, הוא משתמש בהוכחה של המלך, אבל הוא לא תופס את שורשי היהדות ומוכיח אותה. הוא תופס דבר צדדי, אבל כמו שאמרת מקודם, הוא מנסה להראות דבר שהשכל לא יכול לקבל אותו, והלב לא יכול לתפוס אותו. המלך כל הזמן, רבי יהודה הלוי מנצל את הפליטות פה של המלך בשביל להחזיר אותו לאיזו נקודה בסיסית עמוקה מאוד, שבאמת זה חוזר על עצמו. ראינו פעם שעברה את זה שיש זמן לבריאת העולם. היום אנחנו נשב על זה שיש רצף היסטורי על עבר, על הלשון של עבר. פעם באה אנחנו נראה שיש הלשון בכל העולם נבנה פחות או יותר אותו דבר. אחר כך אנחנו נראה שיש ספירה עשרונית. מה המכנה המשותף של הכל? אם מסתכלים טוב על העולם, אנחנו רואים בעיניים העולם התחיל מדבר אחד. העולם התחיל מאדם הראשון. העולם שלנו מתחיל מדבר אחד גדול, ענק. קוראים לו אדם הראשון. אלא מה, אדם הראשון חטא, אז העולם אחר כך לאט לאט הלך והתפזר, ונוצרו המון שפות, ונוצרו המון אנשים. ממילא כשאנחנו רואים היום את העולם, לנו נראה, ככה נראה למלך, גם לנו כנראה זה ככה, יש בעולם המון סוגים של אנשים, אין הבדל. אין הבדל בין יהודים לבין אנשים אחרים, אין הבדל בין עמים כאלה לעמים כאלה, כולם אותו דבר. ממילא בתוך הבלגן הזה להתחיל לדבר על עם סגולה. יש בעולם גרעין, פעם שעברה דיברנו על זה. זה דבר הזוי. איזה גרעין? על מה אתה מדבר? למה שיהיה גרעין לעולם? עולם זה אוסף של עמים, כל עם עושה משהו אחר. העולם יכול להיות שהוא קדמות, עוד נדבר על זה. העולם לא יודע איך הוא הגיע לפה, אנחנו פה בתוך בלגן. מאיפה המצאת את הרעיון ההזוי הזה, שנוצר חיבור בין האדם לבין אלוקים, והיה אדם אחד שאצלו היה קשר כזה מלא, האדם הראשון. ואחר כך בגלל החטא הכל התפזר, זה רעיון הזוי, מאיפה אתה מביא את זה? אומר פה רבי יהודה הלוי, אתה התלהבת מהתנך, אני לא יוכיח לך את עיקר היהדות, אני יוכיח לך משהו אחר. אני רוצה להראות שאברהם אבינו הוא המשך של עבר, והמשך, גם עבר, מאיפה הוא מציא את השפה הזאת? עבר זה במגדל בבל, כל השפות התבלבלו. האדם הראשון דיבר את שפת הקודש, דיבר את עברית. אחר כך כולם דיברו עברית, ובמגדל בבל כל השפות התפצלו. מי אמר שהיה דבר כזה? אולי זה סתם המצאה? אומר רבי יהודה הלוי, אם סיפרו להם שעבר דיבר את השפה של אברהם אבינו, זאת אומרת, היה אחד שהוא גרעין, קראו לו אדם הראשון, והמקל עבר דרך עבר, עבר לאברהם אבינו, ועם ישראל ממשיך את מה שאדם הראשון אמר. זה נשמע עזוי. למה לקבל דבר כזה? אז רבי יהודה הלוי פה, הוא מנסה להראות לו, תשמע, מתוך כל הרצף ההיסטורי הזה, הבלגן שאתה מראה, יש פה משהו מאוד מאוד יפה, אפשר להוכיח המון דברים, אבל תדע לך, אני לא מתלהב מזה בכלל, אני מתלהב מדבר אחד. זה יכול לעזור לך להתרגל לרעיונות שקשה לקבל אותה. קשה לקבל שיש עם סגולה. קשה לקבל שיש עם שהוא יותר מעמים אחרים. ומה הוא יותר? למה הוא יותר? איפה זה הגיע? למה להמציא דבר כזה? זה נשמע לא טוב. אבל אומר פה רבי יהודה הלוי למלך, תשמע, אתה כל כך מתלהב מהרעיון, אני אשתמש בהוכחה שלך, אבל לדבר, לא לעיקר היהדות, לדברים צדדיים יותר. בוא תתרגל לרעיון. יש דבר כזה, עם, שהוא עוזר לעולם להגיע ליעד שלו. עוזר לעולם להגיע ליעד שלו. על זה הוא מוכן מאוד מאוד לדבר, על זה הוא מוכן להוכיח. כמו שאתם שמות לב, המלך לא עד הסוף קולט, לא עד הסוף מבין, כי הוא לא מדבר איתו על שם ועבר, הוא לא מדבר איתו יותר מדי על דברים. איפשהו לאט לאט המלך סופג, יש דבר כזה בעולם, שהעולם התחיל מדבר אחד, ויש בעולם אנשים שממשיכים את העולם. יש בעולם רעיון כזה שקוראים לו גרעין ופרי, מה שדיברנו פעם שעברה. הרעיון הזה שהסברנו פעם שעברה הוא לא הזוי, לא המצאתי אותו. אם תסתכל טוב בתנך, אתה תראה זה כתוב שם. כי רואים שאברהם, האדם הראשון, דיבר שפה מסוימת, ויש רק סוג אחד של אנשים שממשיכים רק את השפה הזאת. למה זה ככה? וואו, תתבונן בזה. אתה יכול להתווכח עם זה. תתבונן בזה, תתבונן, תחשוב על זה. מה זה יעזור לך זה שאתה מתבונן בזה? זה באמת נשמע זוי, זה נשמע מוזר שיש עם שהוא מפתח את העולם, הוא מוביל את העולם קדימה, אבל אם תסתכל, אתה כל כך התלהבת מההוכחה של התנ"ך, בוא קח נקודה, לא את המרכז. את המרכז, כל הספר עסוק פה כדי לייצר חיבורים בין האדם לבין אלוקים. אז קח משהו צדדי ותתבונן בו, ואתה לאט לאט תשתכנע. העולם התחיל מדבר אחד, והדבר הזה לאט לאט הולך וצומח. ואמרנו, בכל שנה יש על הפרי פירות שמפתחות את מה שהפרי יודע לפתח כרגע. כל תרבות, כל רגע בעולם, מפתחים מה שיודעים כרגע. אבל מי לוקח את העולם, מציד אותו קדימה? יש עם אחד כזה, אברהם אבינו. יש לו את אותה שפה שהייתה לאדם הראשון. כמו שהאדם הראשון הוא לא סתם בן אדם, זה בן אדם שממנו הכל יוצא קדימה. כל מה שיוולד בעולם התחיל אצל האדם הראשון. יש עם כזה שממשיך את זה. מי סיפר את הרעיון הזוי הזה? אתה התלהבת מהתנך, אז בוא תתלהב, נמקד אותך על הנקודה הזאת. אז אני לא אוכיח את היהדות, אני רק אעזור לך להתרגל לרעיונות שאני רוצה שאתה תבין. יש דבר כזה שקוראים לו המין החמישי. אני אמרתי לך את זה, אתה התחלת לצעוק עליי, לא הבנת אותי, בסדר, אני עכשיו מטפטף לך את זה, טיפות קטנות, לאט לאט אתה תבין, לא עושה שטיפת מוח, אני עוזר לך להיפגש עם הרעיון הזה. יש בעולם עם שיכול להצעיד את העולם לחיבור שלו עם אלוקים. עכשיו אני רוצה להתייחס למה ששאלת, זה סוגריים. איך אנחנו יוצרים חיבור חי לאלוקים? אז אנחנו יודעים, יש פסוק כזה שאומר, כל מצוותיך אמונה. מה זה אומר כל מצוותיך אמונה? מי שמקיים מצוות, נוצרת בתוכו אמונה. תיקון, יהודי שמקיים מצוות, נוצרת בתוכו אמונה. למה? כי כנראה כל המצוות שאנחנו עושים, וכל המעשים הגדולים שאנחנו עושים, מצוות זה גם מה שכתוב בתרי"ג מצוות, מצוות זה גם ליישב את ארץ ישראל. יש חתם סופר שאומר שכל יהודי שגר פה, הוא מתפרנס. ממה? לא משנה. לא משנה ממה. הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. כי רואה את החתם סופר הזה. לא שמעתם עליו. החתם סופר אומר שהעבודה הכי טובה שיש בארץ ישראל זה לעבוד בחקלאות, בקרקע. מי שעסוק בקרקע של ארץ ישראל זה מצוות יישוב ארץ ישראל בעידו, הכי גדול. אם לא בקרקע, אז אלה שאוספים מהקרקע ולוקחים את זה לחלל, למובילים. אם לא שם, אז למכור את זה בחנות. זה הכי מקול קרוב לקרקע, מצוות יישוב ארץ ישראל שבה יותר גדולה. כך אומר חתם סופר. וגם מי שלא בקרקע, לא, קורה, לפעמים יש אנשים בהייטק וכל מיני עבודות אחרות. זה גם מצוות יישוב ארץ ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו חיים, חיים אמיתיים, באדם כמשפחה, באדם חי פה, בדור של תחייה בארץ ישראל, ואדם קיים מצוות, הדרך זה שאנחנו עוסקים ועמלים בדבר הזה, בלי שאנחנו שמים לב, לאט לאט נטיית האמונה הולכת ומתפתחת בתוכנו. דבר שדיברנו זה השנה, אני לא בטוח, אבל לגודל השאלה אי אפשר לא להתייחס. איך זה עובד? אמונה זה נטייה. זה כמו מוזיקה. באדם שיש לו נטייה למוזיקה, איך הוא מפתח את זה? איך מפתחים מוזיקה? אפשר לקרוא לזה באוניברסיטה אנציקלופדיות שלמות. אבל זה לא יעזור, אתה מכיר את התיאוריה של המוזיקה. איך מכירים מוזיקה? איך אתה נהיה נגן? מי שנגן, נגן, לא נגן, לא נגן, איך אתה נהיה נגן? זה דבר נורא מעניין, איך אתה נהיה נגן? אתה הולך למורה, או קונה חוברת, לוקח את הגיטרה, מתחיל לנגן. יש לך נטייה למוזיקה? לא יודע. אם אתה עכשיו תיקח את החוברת או את המורה, ותיקח 2-3 שירים הכי פשוטים שיש, הכי פשוטים שיש, ותלך לפסנתר או לאורגן, תתחיל לנגן, אתה תראה שלאט לאט, 2-3, מה שיקרה, אתה לא רק תדע את מה שכתוב בחוברת, אתה פתאום תפתח כישרון מוזיקלי. מה זה כישרון מוזיקלי? אתה פתאום תראה, שאתה שומע שיר ברדיו, זה מתנגן לך, אתה פתאום יודע איך לנגן את זה. מאיפה אתה יודע? זה לא בחומר. זה לא היה בחוברת. מאיפה הבאת את זה? איך פתאום אתה יודע לעשות את זה? אתה פתאום הולך לאיזה תזמורת, באיזה חתונה, אתה פתאום שומע את ה... לא יודע שם איזה נגן אחד, מזייף, אתה פתאום שומע את זה. עד היום לא הפריע לך. פתאום יש לך שמיעה מוזיקלית, מה בדיוק באוקטבה הנכונה, מה בדיוק לא. איך גילית את זה? מסתבר, אדם שיש לו כישרון והוא מפגיש את עצמו עם ביטויים קטנים של הכישרון שיש לו, אז הוא לאט לאט מזין, משקה את הכישרון שקיים בו. בעברית יותר פשוטה, אם אדם לוקח את הגיטרה, מתחיל לנגן את הדברים הכי פשוטים. ויש לו כישרון למוזיקה, הכישרון למוזיקה צומח דרך זה שאתה מפגיש אותו עם הפרטים הכי קטנים. לא עם הכותרות, ותלך עכשיו איזה קונצרט ואיזה... קונצרט זה מאוד יפה, אבל זה לא יעזור לך להיות מוזיקאי. גם אם מישהו, איזה אומן, יסביר לך את התיאוריה של הסימפוניה השלישית של בטהובן, זה לא יעזור לך, אתה לא מבין במוזיקה. אתה רוצה להבין מוזיקה? קח את הפרטים הכי קטנים. כל פרט שאתה מנגן, הוא עושה שתי דברים. א', מפתח המיומנות, אתה יודע לנגן, אקורד A ו-M ולא יודע זה, לא יודע את כל זה, ויש לך כישרון למוזיקה, שמיעה, המצאה. מאיפה זה הגיע? זה נבנה לבד, תלוי בשתי דברים. א', יש לך את הכישרון. ב', יש בעולם דבר שהוא פרטים קטנים של הכישרון שיש לך. אם זה יש את שני אלה, זה יצמח. זה יצמח. תחשבו על זה טוב, כמעט כל הדברים בעולם שאנחנו עושים, כמעט כל הדברים בעולם, זה עובד בצורה כזו. כמעט כל דבר שעושים בעולם זה עובד בצורה כזו. בואו ניקח דוגמה. מהדברים הכי מסובכים והדברים הכי פשוטים. רופא, אחרי שהוא גומר את כל ה5-6 שנים לימוד רפואה שלו, אתה עוד לא יכול להיות רופא. אתה חייב ללכת להיות סטאג'ר. מה זה סטאג'ר? כל התיאוריות, הכל מאוד יפה. עכשיו בואו תראה איך עושים את זה תכלס. כי אם אתה לא יודע איך עושים את זה תכלס, אז כל התיאוריות שלך מאוד יפות, אבל איך זה יורד לשטח? אתה יודע מה זה דלקת באוזן. אבל אם אתה לא יודע להסתכל טוב ולדעת להבחן בחצי שנייה, כי התינוק שאתה מסתכל על האוזן, הוא לא מורדם ונשם, הוא זז לך, ואתה צריך להיות מקצועי, לדעת איך עושים את זה. אתה צריך שיהיה לך קליטה מאוד מאוד עמוקה. איך קונים את הקליטה הזאת? גם בזה, היה לנו פעם סיפור במשפחה, היה איזה ילד, היה לו איזה משהו באור. אז היה משהו שהחריף מאוד, הלכנו לפינו אותנו למיון, הגיע רופא אור, תורן לילה. מסתכל, 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 הופך את היד לפה, לשם, מסתכל, וכל הזה, מסתכל, או מכל הכיוונים, מסתכל. אני אומר, תשמע, זה לא בחומר, אני אף פעם לא ראיתי כזה, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע אם זה פטריה, או שזה זה, או שזה, לא זוכר. אמרתי לו, טוב, מה אני עושה? נשאר בצריך עיון, מה אני עושה פה עם ה... מה עושים? רופא, במשמרת לילה, בבית חולים. הרופא תורן זה לא איזה פרייר, הוא מכיר קצת החיים. הוא אמר, אנחנו נחכה לבוקר, ראש המחלקה הגיע, ואני אשאל אותו מה זה, כי בספרים של הרפואה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הוא נורא מרגיע הורים צעירים שאומרים להם דבר כזה, אבל בסדר. חיכינו לבוקר, פתאום נכנס איזה מחוק אחד לשם, אחד, הוא לא נראה רופא. הוא נראה שהוא בלך וברח מאיזה מחלקה אחרת שם בבית חולים, אבל נכנס, מתיישב, צחוקים, זה, הוא גם לא, הוא קרוע לגמרי. הוא בא, מסתכל, מתיישב, קוראים לו, בוא, הנה, אתה רואה, זה מה שהתקשרנו לך בלילה, אמרת שאתה בוא. הוא מסתכל על זה, אני לא מגזים, שנייה, מסתכל, מסתכל על הרופא הזה, מסתכל על הרופא ההוא, מה נסגר אתכם? אתם לא רואים שזה פטריה? תראו, פה קצת נבוח, פה זה ככה, שם זה ככה, שם זה ככה, 15 שיקולים. זה פטריה הזאת. שזה קראתם לי, כאילו, מה? איך יכול להיות שהוא יודע והם לא? תאמינו לי, הם לא פריירים, הרופאים האלה. אז איך הם לא יודעים והוא כן יודע? מי ש-30 שנה רואה מחלות אור, וזה מעניין אותו, ויש לו כישרון לזה, הוא לאט לאט מפתח אינסטינקטים שהוא מחשבן כל מיני חשבונות שאתם, אפילו רופא מדופלן, שעבר על כל המחלות שיש, הוא אומר לך, שמע, אין זה בשום ספר. והוא צודק, אין את זה. אבל אתה צריך לפתח אינטואיציה. האינטואיציה הזאת זה ליצור קשר חי עם התחום שאתה עסוק בו. קשר חי עם התחום שאתה עסוק בו. זה יכול להיות רופא, זה יכול להיות הדבר הכי פשוט בעולם. הכי פשוט בעולם. איך מסדרים משלוח בדקל? יצא לכם לעשות משלוח בדקל? אני כל פעם נגנב מזה. למה? כי יש כאלה שזורקים לך את הכל בפנים, זה באמת נראה ככה שזה מגיע הביתה, הכל, חלק נשבר, חלק נפטר, חלק זה. יש כאלה, קופאים וקופאיות, הם דבר ראשון אומרים לך, תשמע, זה בכלל אל תביא לי. כל הדברים שנפתחים ישר שמים שקיות. כל הבקבוקים שמים באיזה זווית שזה לא יזוז בחיים, בטון, לא יישבר. אתה פתאום רואה מסדר. איך אתם יודעים לעשות את זה? מי לימד אתכם? דקל לא עושה קורס לקופאיות ואיזה. מאיפה יש לכם? יש אנשים שעם הזמן, עם הניסיון, אתה לאט לאט, אתה מחובר פה לעניין. אתה יודע מה צריך לקשור, מה לא צריך לקשור, מה מסוכן, מה גבוה, מה נמוך, אתה פתאום שם דברים שזה בולט, אתה שם את הארגז מעל, היי, טוב, צריך להשקיף את הכל מחדש, אי אפשר לעשות את זה. אז יש אנשים שכבר מכירים את הכל, מה נכנס, מה בזווית, מה זה. כל דבר בעולם, אם אתה משתפשף בו הרבה, אתה לאט לאט קשור לתחום. אותו דבר, שנייה, אני עונה לך, לפני השאלה הבאה, אז בדיוק למשל. אותו דבר ביהדות, ככה זה עובד. איך זה עובד? היהדות, כל מצוותיך אמונה. אתה מקיים מצוות, אתה לומד תורה, אתה עובד את השם, הפרטים הקטנים האלה הם נראים קטנים, אבל זה שאנחנו בתוכם, קיימים אותם, הם אכפת לנו מהם. זה דבר שהולך ובונה בתוכנו את החיבור החי לאמונה. זה נשמע מוזר, למה שאם אני אעשה ככה, אני אעשה את הידיים עם הגיטרה, אז פתאום אני אהיה מוזיקאי. זה נשמע מוזר, אבל ככה זה עובד בעולם. אתה לא, כי יש לך כישרון, אתה מפרק אותו לפרטים קטנטנים, אם יש דבר כזה בעולם, אתה לאט לאט מזין את הכישרון שקיים בך. אז כל מצוותיך אמונה, ככה זה עובד, זה, ככה עם ישראל יודע. כן, רציתי לשאול.
בעצם החיבור החי הוא חייב לבוא על הכסף מהחיבור
התוכנית? לא, לא חייב לו. זו שאלה מורכבת. בוא נגיד ככה, עד לפני 200 שנה, עם ישראל לא חקר יותר מדי לעומק את, את החיבור השכלי שלו לאלוקים. זה היה אינטואיטיבי, ברור, שקוף. כולם מוסרים את הנפש, מקיימים מצוות, מקפידים, קלה כבחמורה. קלה כבחמורה. זה שקוף, אין דיון בכלל. ב-200 שנה האחרונות, מה שקרה, מכל מיני דברים שאתם לומדים בטח מאמר הדור, ברב קוק בהרבה מקומות, אז מה שקרה, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא חולל, אנחנו גם למדנו את זה, בנסירה, הקדוש ברוך הוא חולל פה איזו מהפכה גדולה שבלי להעמיק חקר בשכל לא תצליח להתחבר ליהדות. אתה תרגיש שזה לא מדבר אליך. אבל זה לא שהכל שכל. דרך השכל, דרך המפגש השכלי ודרך המצוות ודרך עבודת השם, אנחנו לאט לאט מייצרים קשר חי לאמונה. אז למה צריך את השכל? שכל כדי להראות כמה זה עמוק, כמה זה גדול, כמה זה משכנע, כמה אנחנו רוצים את זה, כמה זה נראה לנו מדבר אלינו, כמה זה יכול להקיף לנו את החיים. כשאתה עומד מול משהו גדול, ממנה אתה גם רוצה אותו. אנחנו נמצאים בדור שכולנו רוצים לחיות, חיים גדולים, עמוקים, נשגבים. אנחנו רוצים לראות שהחיים מלאים במשמעות, באצילות, בתוכן, בגודל, במוסר, ביושר. אז אם הכל יהיה גדול ועמוק, ורק התורה תהיה, קל למצוא. מצוות אנשים מלומדה, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד לא בדיעבד. הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בצורה כזאת, שעכשיו כדי להתחבר לדברים, חוץ מהעשייה, חייבים לייצר חשיבה עמוקה שמסבירה מה עומד מאחורי. וכשיש חשיבה עמוקה שמסבירה מה עומד מאחורי, פלוס מקיימים תורה ומצוות, ועושים את כל עבודת השם, אז לאט לאט נוצר חיבור חי בין האדם לבין לבין אלוקים, ובין הערכים שהתורה מחנכת אליהם. זה לא מספיק להבין למה הצניעות זה דבר מאוד 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 מאוד, מאוד חשוב, אלא צריך ליצור חיבור חי לזה, אתה צריך להיות מלא מזה. וממילא זה לא יעיק, ולא יעצבן, ולא יחנוק, ולא יפריע. הפוך, זה מה שאני מחפש. זה מה שאני רוצה. אני מרגיש על עצמי שאם אני לא הולך לפי האמת, אז אני נשאר קטן. אני מפסיד. לא כי זה הגיוני, כי אני מכיר את זה בחיים. איך מגיעים למקום כזה? אז כמובן, זה דרך הקיום תורה ומצוות, ודרך הבירור של השכל. אז זה סגרתי פה סוגריים, ולא משנה, אני רק מסכם. אז יוצא פה בעצם, שרבי יהודה הלוי ניסה רק לא להוכיח את האמונה, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן, הוא רק ניסה להוכיח רעיון שיעזור למלך, יעזור לנו להפנים, כי יש דבר כזה בעולם שקוראים לו עם ישראל. נקודה נוספת שחשבתי להם מספיק מן הפעם הבאה. אי אפשר. נכון, אז אם יש מלך מיוחד כזה כמו פה, שהוא באמת רוצה, ורוצה ורוצה ורוצה, אז אנחנו נראה שלאט לאט הוא מסביר לו, אבל המטרה היחידה שהספר פה זורם דרכה, בתחילת מאמר שני, המלך מתגייר. בלי זה, זה לא ימשיך הלאה. זאת אומרת, אם אתה באמת מחפש לממש את החלום שלך, א' אי אפשר, גוי לא יכול, אין לו. אתם זוכרות, הייתה פה פסקה כזאת מפורשת לפני כמה פסקאות. הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה לאדם, הקדוש ברוך הוא נתן תורה למי שאימא שלו יהודיה. רק לא יש תורה. מי שלא, אז ראינו, הפילוסוף לא הולך לו, הנצרות לא הולך להם, האסלאם לא הולך להם, לא בגלל שהם טיפשים, בגלל שאין להם יכולת ליצור חיבור חי בין אדם לבין אלוקים, בין אדם לבין קדושה, בין אדם לבין אמת. זה לא נוצר, זה לא מצליח. בלי להתגייר זה לא עובד. הוא גם לא צריך להתגייר, מה שהוא צריך להתגייר. הוא צריך להיות קשור לרעיונות שלנו, אבל בצורה שלמה באמת אין לו את זה. אין? רק בעם ישראל, למה אין לו את זה? כמו שבן אדם שאין לו כישרון למוזיקה, גם אם הוא יתאמן מעכשיו עד גיל 120, הוא לא יהיה מוזיקאי. זה לא ילך. אין לו את זה. אין לו את זה. מה אפשר לעשות? אין לו. אז הוא יכול מאוד מאוד להיות עצוב. בסדר, שיחפש מה יש לו, לא מה אין לו. לא מה הכישרון שלו. גוי לא צריך להיות מתוסכל שהוא לא משהו אחר. גוי זה לא כללה, גוי זה דבר מצוין. אתם זוכרות אולי, הרב ציודה מביא הרבה פעמים שכתוב אשר בחר בנו מכל העמים. אם הגוי זה ג'וקי, כך הוא כותב. אם הגוי זה משהו מאוס, קטן, עלוב. זה לא חידוש כזה גדול שהקדוש ברוך הוא בחר אותנו מכל העמים. כולם דפוקים, אנחנו רוצים. אז זה לא רק כזאת ברכה גדולה. לכן אומר הרב ציודה, גוי זה דבר מבורך מאוד. חוכמה בגויים תאמין, הם יודעים לעשות המון דברים יפים, אפילו מוסר. אפילו יושר, דרך ארץ אפשר ללמוד מגויים, אין שום בעיה, אם זה באמת דרך ארץ. אבל, אחרי שאתה אומר שכל הגויים הם באמת אנשים, בבסיס שלהם, יש להם בסיס אמיתי, אחר כך זה מסתיים, בסדר, אבל בבסיס, בן אדם, יש לו צלם אלוקים שבאדם. והקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל האנשים הרציניים האלה, זה ברוכה רצינית, ברוכה רצינית. אבל באמת גוי, אין לו את זה, נכון? אין לו. אין לו את זה, זה דבר שדורש גם הרחבה, אבל... נגמר לנו הזמן, אז...